מעד, בזמן שיש לנו על פרשת השבוע, פרשת קורח, נלמד רעיון אחד שהוא בעצם יבטא את כל העניין הפנימי של קורח ועדתו. נפתח אולי קודם במספר שאלות כלליות על הפרשה, וזה נגיע בעזרת השם להבין את נקודת הדברים שאפשר ללמוד ממעשה קורח, ובעיקר לא רק ללמוד על קורח, אלא ללמוד איך אנחנו צריכים ללמוד מזה הוראה בהנהגה שלנו היום בעניינים שהם יהיו בצורה נכונה. קודם כל, לגבי העונשים שלמדנו עליהם היום בבוקר בשיעור חומש, העונשים שהקדוש ברוך הוא נתן לקורח ועדתו. אז אנחנו למדנו שהעונשים מתחלקים לשתי סוגים. למדנו שיש עונש אחד שהתורה מדברת על כל משפחת קורח, כולל דתם ואבירם, שעליהם נאמר שותפתח הארץ ופיה, ותבלע אותם ואת בתיהם, את רכושם וכולי. וחיים שאולי ירדו. אז זה נאמר בפרקי אבות, בין הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, פי הארץ, שזה הפה שהמשפחה הזו נבלעה בתוכה. אחר כך יש לנו עונש נוסף, כידוע הרי שהיו 250 ראשי סנהדראות שמשה רבינו הציע להם שיקטירו כולם קטורת ויראו מי הנבחר שהוא יישאר בחיים, כל השאר עובדים. אז מה קרה בפועל? אז היה פסוק שאמר ותצא אש מאת השם ותאכל את כל ה-250 איש מקטירי הקטורת שכולם נשרפו. פה אנחנו צריכים להבין, ידוע כלל שכל פעם בתורה שיש עונש על משהו מסוים, אז העונש חייב להיות שיהיה לו קשר לתוכן החטא. לתוכן של החטא. זאת אומרת שלא שיש איזה סל של סוגי עונשים, וכל פעם שולפים מהסל מה שיוצא ראשון. אלא ברור שכל עונש יש לו קשר מצד התוכן למהות של החטא. ובמיוחד שעונש, לא מדבר כבר על זה שעונש זה מתקן, אלא אפילו עונש לא כצד המתקן, אלא זה תוצאה של החטא. אז ברור, כמו שאם בן אדם שופך כוס מים, אז המקום שאליו המים הגיעו, המקום נרטב, אז הרטיבות זה תוצאה ישירה של שפיכת המים. וככה על דרך זה, בכל פעולה ופעולה, וגם בנושא הזה של מעשה, עם התוצאות של המעשה, התוצאה זה פונקציה ישירה שהיא נגזרת מהמעשה. שאלת השאלה, מה הקשר בין אותם שני עונשים שהזכרנו כרגע? עונש אחד שנבלעו באדמה משפחת קורח, דתם ואבירם, ועונש שני שנשרפו באש 250 איש מקטירי הקטורת. מה הקשר בין העונש הזה של הבליעה באדמה והשריפה באש לבין החטא שלהם, שמה היה החטא המרכזי שלהם, שהם חלקו על הכהונה, המחלוקת? זה היה עיקר העניין. כמו שאנחנו יודעים שאונקלוס, כשהוא מתרגם, והרי הוא לא רק מתרגם, הוא גם פרשן, וכשהוא מסביר את המילה הראשונה ויקח קורח, איך מתרגם אונקלוס את המילה ויקח? הוא אומר ויקח זה והתפלג. זאת אומרת, קורח בא פה לעשות פילוג, מחלוקת, זה היה עיקר החטא. צריך להבין מה הקשר בין החטא לבין העונש. למרות שבאופן שטחי אפשר למצוא קשר פשוט מאוד ולומר שכמו שקורח רצה להתרומם, חיפש לעצמו תפקיד, אז העונש היה שבדיוק להפך, הוא ירד בדיוק לקצה השני. אותו דבר, 250 איש מקטירי הקטורת, הם שיחקו באש, שיחקו קטורת, נשרפו. ככה אפשר להסביר באופן שטחי, אבל זה לא יסביר את המהות של העניין. מדוע? כי קודם כל העניין הזה של הבליעה זה לא היה כעונש על זה שקורח רצה סתם ככה להתגאות, זה בעיקר היה על מחלוקת. כאן היה עונש על עניין של מחלוקת. ואיפה מוצאים כאן את הקשר בין מחלוקת לבין העניין הזה של הבליעה באדמה? וביחס ל-250 איש, זה יהיה קצת קשה לומר שהם נשרפו בגלל שהם התעסקו עם הקטורת. כי הם לא עשו את זה על דעת עצמם. משה רבינו הציע להם את העניין, והוא סיכם איתם שזה יהיה הבחינה, כן, בעניין. אז אתה לא יכול להגיד, או, התעסקתם עם אש, נשרפתם. הם עשו בציווי. זה שהם נהגו לא נכון והם חלקו, והכל היה כתוצאה ממטרה לחלוק, אז הם צריכים לקבל עונש שהוא ענייני למחלוקת. אז למה העונש היה בצורה כזו? זה צריך להבין. עכשיו, כדי להבין את זה, נקדים אולי בעוד שאלה, שאלה כללית יותר. איך זה יכול להיות שקורח רצה דבר אחד, ותוצאה הייתה בדיוק הפוכה? מה זאת אומרת? כשאנחנו לוקחים את הפסוקים, אנחנו רואים שקורח צועק שהוא רוצה אחדות ואהבת ישראל. זה הוא רצה. איפה רואים שקורח צועק שהוא רוצה אחדות? הוא אומר, כי כל העדה כולם קדושים. ומדוע תתנסו על קהל השם? אז מה בעצם הוא רוצה? שמכיוון שכולם קדושים, אז כולם יהיו שווים. מה פתאום שיהיה אחד שהוא יהיה כהן גדול, אחד יהיה מלך וכדומה. בסדר? לכאורה, קורח רוצה אחדות. זה בעצם הדחף שלו בכל העניין. אז איך זה יכול להיות שאדם שצועק אחדות, מה יוצא מזה? פילוג. יוצא מזה פילוג ומחלוקת הכי גדולה. הרי לכאורה הוא רצה אחדות. הוא רצה דבר טוב. לכאורה הוא רצה דבר חיובי. שכולם יהיו בשווים.
ולהגדיל את עצמם.
כולם יהיו באופן מושלם או באופן שווה. אז למה יצא מזה מחלוקת? כדי להבין את זה, אנחנו, מקוצר הזמן, לא ניכנס לשאלות ותשובות, כי לא נספיק את הרעיון. אז כמו, למעט הרעיון עצומו, ובסיומו, אם יהיו שאלות, אז נתייחס לשאלות. כדי להבין את זה, ולראות איפה היה הטעות של קורח, ומה היה נקודת הטעות שלו, נבין את זה בצורה מעניינת, בדברי משה רבינו. משה רבינו, כשהוא מנסה לשכנע את קורח להירגע, זה להגיד לו, תירגע, בוא, אולי תחזור בתשובה. אז אחד הדברים שמשה רבינו אומר, בוקר, ויודע השם את אשר לו, בוא נחכה למחר בבוקר, ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש להקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. זה מה שמשה רבינו אומר לקורח. בוקר, ויודע השם. מה זה בוקר ויודע השם? רשי הוא מביא דבר מאוד מעניין. רשי אומר ככה, רשי אומר, אחד הפירושים, מה זה הבוקר הזה, ומה יהיה בבוקר שאין עכשיו. אומר לו ככה, רשי אחרי שמסביר את הפירוש הפשוט, הוא מביא מדרש. אמר לו משה, שרבינו אומר לקורח, גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו. הקדוש ברוך הוא בעולם עשה גבולות. יכולים אתם להפוך בוקר לערב? הרי זה שיש חלק מהיממה בוקר וחלק מהיממה ערב. למה זה? כי הקדוש ברוך הוא עשה את החלוקה הזו. האם אתם יכולים לעשות שינוי? כן תוכלו לבטל את זו. אם תוכלו לשנות את הבריאה של בוקר וערב, אז אתם גם תוכלו לשנות בין משה, אהרון וכל העדה, שנאמר ויהי ערב ויהי בוקר ויבדל. כן, כתוב ויבדל אהרון להקדישה. פה במילים הללו מרומז דבר נפלא ביותר, שזה גם ייתן לנו את ההסתכלות הנכונה ובעצם את הטעות של קורח. מה בעצם קורה? יש משנה מפורסמת בפרקי אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. ומיד אחר כך שואלת המשנה, ומה תלמוד לומר? והלא, במאמר אחד יכול להיברות. מה ההבדל בין עשרה מאמרות לבין מאמר אחד? אז מבואר בעריכות, וכבר פעם למדנו על זה גם בהרחבה, שבגלל שהעולם נברא בעשרה מאמרות, יש בעולם חלוקה ברורה של נבראים שונים והפוכים זה מזה. יש דומם צומח חי מדבר, ובין הדומם יש סוגי דומם שונים, ובין הצמחים והמדברים יש שונים, והחיות, הכל שונה ומשונה זה מזה. כמו שידוע לשון, מה רבו? מעשיך אשר. מה זה רבו? יש ריבוי גדול מאוד. עכשיו בואו נראה. האם הריבוי הזה שיש בעולם שינוי בין נברא לנברא, מה זה אומר? שיש עולם מפורד ומפוזר? יש פירוד בעולם? הריבוי הזה אומר פירוד? או הריבוי הזה יכול גם להגיד אחדות? אם מסתכלים ככה בהשקפה חיצונית, תראה איזה פירוד גדול יש בעולם. תראה כל כך הרבה דברים שונים, אין שתי טיפות מים שדומים זה לזה. אין שתי דברים, כל אחד, אין שני אנשים שדומים זה לזה. תראה איזה פירוד גדול יש בעולם. האמת אבל, שכדי שעולם יהיה עולם מתוקן, ועולם שנוהג בצורה תקינה ונורמלית, חייב שיהיה
יגודים.
כל אחד במשבצת נפרדת, כל אחד בגבולות שלו, ורק אם כל אחד יהיה בגבולות שלו בלבד ולא ינסה לחדור לגבולות של האחר, אז ורק אז יהיה מצב של עולם תקין. מה זאת אומרת? תן אולי דוגמאות, קודם כל פשוטות, ואחר כך נעבור לדוגמאות אפילו ברמות גבוהות יותר. קודם כל בפשטות, אם לא יהיה משטר כמו שכתוב בפרקי אבות, אלמלא עם מוראה של מלכות איש את רעהו חיים לו, חייב להיות שזה המלך והשר, זה האדם הפשוט. אם לא יהיה סדר, יהיה בעולם תוהו ובוהו, לא יהיה סדר בעולם, לא יהיה שום דבר. ככה זה גם כן אפילו ברמות של קדושה. ידוע בחסידות מובה שיש מושג שזה ראשי תיבות עשן, עולם, שנה, נפש. זה מקום, זמן ואנושות. בכל אחד משלושת האלה יש ריבוי ופירוד. לדוגמה, ניקח עולם, שזה מקום. יש מקום שנקרא כלל העולם, ארץ ישראל, ירושלים, הר הבית, עזרה, קודש הקודשים. יש משנה שאומרת 10 קדושות. אז לכאורה זה פירוד. רמה כזו ורמה כזו, תראה איזה פירוט גדול יש בעולם. אבל הסדר בעולם יהיה רק אם נשמור על הפירוט הזה, אם כל אחד יהיה במשבצת שלו. אם אנחנו נעשה עכשיו בלבול ונגיד, מה זה משנה ירושלים, הר הבית, קודש הקודשים, יש לך קורבן, תאכל אותו איפה שאתה רוצה, קח אותו עד נהריה ותאכל אותו. אין דבר כזה. יש קורבנות שנאכלים בכל העיר, יש קורבנות שנאכלים רק בהר הבית, יש כאלה שנחלים רק בשטח. כל אחד יש לו את הקדושה שלו, אתה לא יכול להרבב. זאת אומרת, גם כן בזמן. יש שנה, שזה ראשי תבוא השין של השן, שנה. השנה בנויה מימי חול, חגים, חול המועד, שבתות, ראש חודש, ימי יום כיפור. בין החגים עצמם יש חג הזה, חג הזה, חג מדרבנן, מדאורייתא. כל אחד יש לו את ההלכות שלו ואת ההנהגה שלו. אם אתה תבוא ותגיד, מה זה הדבר הזה שיש לו כל יום את ההנהגה שלו? כל ביחד, אני משנה שבת, יום חול, ראש חודש, הכל אותו דבר. בוא נעשה אחדות בין כל ימות השנה, ונגיד, הכל אותו דבר. אם נעשה כזה אחדות, או אם יבוא לכזה אחדות? כדי שהעולם, כדי שהשנה תעבוד ותעבור במסגרת הנכונה, כל יום צריך להיות בסדר שלו, בהלכות שלו ובהנהגה שלו. זאת אומרת גם בנפש, בנפש הכוונה היא בבן אדם. כדי שכל בני האדם יהיו באופן תקין ובסדר מסודר, חייב שיהיה כהנים, לוויים, ישראלים. אין אפשרות לעשות תערובת של אחדות, אחדות כזו ששוברת את הפרטים שמפרידים בין אחד לשני. אם חלילה נשבור את הפרטים הללו שמפרידים בין אחד לשני, זה לא יהיה אחדות. זה יהיה תוהו ובוהו. אחדות, עוד מעט נראה מה זה אחדות. קודם כל ברור לנו כשלב ראשון שהריבוי הזה שיש בעולם והשוני שיש בעולם מן פרט אחד לפרט שני בכל הרבדים, השוני הזה זה רצון הבורא. ככה הוא רוצה שיהיה בעולם, שיהיה שוני, כל אחד ישמור על המסגרת שלו, כל אחד ישמור על על התנאים שלו שהוא שונה בזה מזולתו, וחייב לשמור על המסגרות הללו. בשום פנים ואופן אסור לשבור אותם. מה זה יהיה אחדות? עדיין אם נשמור כל אחד על המסגרת שלו, זה לא יהיה אחדות. זה יהיה רק אי לוחמה. כל אחד נמצא במסגרתו ולא נלחמים. זה עדיין לא אחדות. מה זה אחדות? למרות שכל אחד שונה מזולתו, למרות שכל אחד נמצא במשבצת שלו שהיא לא דומה לשני, תהיה ממוזג עם השני. תיתן לשני מה שאתה יכול לתת לו, השני ייתן לך מה שהוא יכול לתת לך, לא בשביל לשבור על החלוקות, אלא להפך, ביחד עם שמירת החלוקות, אחד ייתן לשני. דוגמה לדבר, ואחר כך נעבור לשלושת העניינים של עולם של הנפש.
תקבל את המשבצת שהוא נמצא בה.
מה?
תקבל את המשבצת שהוא נמצא
בה. כל אחד, בדיוק. דוגמה לדבר. למשל, ניקח את גוף האדם. כשנולד בן אדם, נולד תינוק, מה נולד כאן? תינוק אחד, או ריבוי ופירוד של רמח איברים ושסה גידים? איך מתייחסים לזה? זה תינוק אחד, ילד אחד, בריא ושלם? אבל ממה בנוי התינוק הזה, הבריא והשלם? מרמח איברים ושסה גידים שונים ומופרדים זה מזה. אם חס ושלום, אולי ניקח דוגמה קיצונית, שחס ושלום, אישה לא משלימה את חודשי ההיריון, ולא עלינו, כעבור חודש, חודשיים, הוא יוצא החוצה. בדרך כלל, בשלב כזה מוקדם, מה יוצא? יוצא אחדות. גוש אחד שאין בו חלוקה של ידיים, רגליים, ראש ורגל, אין רמח איברים שרגידים, זה הרמוניה, זה גוש אחד. אבל הגוש האחד הזה, זה אחדות, זה אוי ובוי, זה נפל. האחדות היא, כשהוא יעבור את כל התשעה חודשים, ויהיה חלוקה ברורה של רמח איברים ושגידים, שכל אחד במקומו, ולא חלילה שחסר משהו, אם חס ושלום חסר משהו, כמה אגמת נפש, כמה כסף, כמה מאמץ עושים כדי להשלים, שלא יהיה חלילה חסר לא בגיד ולא באיבר. כל יהיה מושלם. אבל גוף שלם ובריא, שיש גם הרמוניה ביניהם. מה זה נקרא הרמוניה? שיש, כמו שגם למדנו בתניה, שאדם עובר ומקשר את כל האיברים, וגם כפשוטו הראש עוזר לרגליים ונותן להם את הפקודות איך ללכת כדי לא ליפול בבור ולא להיכשל במכשול, הרגל נותן לראש את האפשרות להגיע לארון הספרים כדי להחכים וללמוד, וככה כל אחד מהאיברים נותן לשני. אז הראש לא רוצה להיות רגל, וגם הרגל לא הופך להיות ראש. כל אחד שומר על המסגרת שלו ב-100%. וביחד עם זה, כל אחד יודע לתרום לשני ולתת לו את מה שהוא יכול לתת לו. זה נקרא שלום. שלום אמיתי זה אומר לא שוברים את המסגרות, לא שוברים את הכלים, אלא נותנים אחד לשני. ניקח את הדוגמאות של עולם, שנה, נפש שדיברנו קודם. ניקח את הדוגמה של מקום, לדוגמה. מקום את בית המקדש זה המקום הכי קדוש. מצד אחד בית המקדש, או ניקח את המשכן אפילו, שזה היה השלב הראשון של מקום קדוש, מי בנה אותו? מאיפה קיבלו את היכולת לבנות את המקום הקדוש? לקחו את זה מכסף של חולין של כל העם.
פרטים.
כל העם לקחו מכסף חולין והפכו את זה למקום קדוש. אז המקום הקדוש קיבל מהחול. ואחר כך זה גם הפוך. מבית המקדש יש מנורה. המנורה באה לא להעיר את בית המקדש, אלא להשפיע לכל העולם. זה נקרא שהמקום הקודש יש לו הרמוניה. הוא נבנה מהמקומות האחרים, והוא משפיע על המקומות האחרים. אותו דבר גם בשנה, גם בזמן. צד אחד אומרים, ניקח את שבת. ממה שבת מקבל את קדושתו, את תוכנו? מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. אז השבת מקבל מיומת החול. מצד שני על שבת נאמר מיני מתברכים כל היומים. מהשבת מתברכים גם הימים הבאים לאחר מכן. ניקח את החגים. מי מקדש את החגים? בית הדין הוא מחליט לפי העדים מתי יהיה ראש חודש, והוא מקדש את החג. החג משפיע שפע לכל העם עד החג הבא. ככה עובד, כמו נפש, ניקח את הכהן גדול. מצד אחד יש מצווה שהעם צריכים לקדש את הכהן, ואם את הכהן גדול פירושו של דבר לתת לו, להשאיר אותו, לתת לו ממון, שהוא מקבל מהם, והוא גם משפיע עליהם. אבל זה ההרמוניה הזו לא אומרת שאנחנו צריכים לשבור את המסגרות. להפך, המסגרות יישארו במקומם, וביחד עם זה אפשר במינון הנכון אפשר גם כן וצריך למזג בין אחד לשני. ניקח דוגמה פיזית, אש ומים. אש ומים הם שני הפכים, שני הפכים שאין ביניהם שום קשר לכאורה, אבל האש עוזר למים. איך האש עוזר למים? כשאתה רוצה לשתות כוס תה חם, אתה רוצה שהמים יתחממו, אתה חייב שהאש יחמם את המים. עכשיו, האש מחמם את המים, פירושו שהאש עוזר למים, אבל זה לא על ידי שאני שובר את המסגרות. המים יישאר בכלי נפרד מהאש. אם חלילה אני אגיד שאני רוצה לעשות הרמוניה בין האש והמים, אני אשפוך את המים לאש, אז או שהאש יחבא, או שהאש יגרום שהמים יתאדו ולא יישאר מהם כלום, או שהמים יחבאו את האש ולא יהיה אש. אם אני רוצה שהאש יתרום למים, חייב שיהיה ביניהם מחיצה ברורה. המים יישארו במסגרת שלהם בתוך הסיר, והאש יישאר במקום שלו
מחוץ לסיר.
וככה ורק ככה יהיה כל אחד במשבצת שלו, וכל אחד ישמור על עצמו, וביחד עם זה כל אחד גם ייתן לשני. זה ככה עובד באופן פיזי. זה נקרא אחדות. אחדות כזו שלא שוברת את הפרטים, אלא שומר כל אחד על הפרטים ועוזר לשני. אולי ניקח דוגמה נוספת, ניקח בין גברים לנשים. צריך להיות מחיצה בבית כנסת, עזרת גברים, עזרת נשים. להבדיל הרפורמים, אבל צריך להיות אחדות. למה להתפלל בו לבית כנסת? להתפלל כן. למה לעשות מחיצה ולעשות פירוד הלבבות? בוא נעשה אחדות. נשים וגברים ביחד יתפללו לבורא עולם. לכאורה על פניו, יש אנשים שלא מבינים את הדקויות של הדברים, ונראה, תראו, אלה שוחרי אחדות, והם רוצים שיהיה שלום, וכולם ביחד, ואילו דווקא אתם, האורתודוקסים, בעלי מחלוקת, לוקחים ואומרים, הקבוצה הזו תהיה פה, והקבוצה הזו תהיה פה, וביניהם מחיצה גבוהה, שחלילה לא יוכלו לראות אחד את השני, נראה לכאורה פירוד הלבבות. אבל מבינים את עומק העניין, מבינים שכל אחד מבני המינים השונים, יש לו את התפקיד שלו, את התכונות שלו, את היד שלו, את השליחות שלו, וכל אחד דווקא אם הוא יהיה במשבצת שלו ובמיקום שלו, אז יוכל להיות השלימות והאחדות וההרמוניה הנכונה. אבל אם אתה שובר את המחיצות, זה כמו שאתה שופך את המים על האש או להפך, אז אין ביניהם שום אחדות, להפך יהיה ביטול ושבירה, או שזה יגבר או שזה יגבר, ובעצם לא יהיה שום דבר. וככה אפשר לתת דוגמאות, כמו שאמרנו, גם מהעולם הפיזי, גם מהעולם הרוחני, גם מהגוף האדם, מהאיברים, בכל תחום בעולם הגשמי או רוחני שרק ניקח, חייב שזה יעבוד בצורה הזו. 10 ספירות שלומדים בקבלה, אומרים מה ההבדל בין תוהו לתיקון, אותו נקודה. כשהיה בעולם התוהו חוסר של, שלא היה מצב שכל אחד יכל לשמור על שלו ולהתמזג עם השני, אלא כל אחד רצה לשבור את השני, נהיה מזה מושג שנקרא בקבלה שבירת הכלים. מה זה עולם התיקון? יש 10 ספירות שכל ספירה שונה מזולתה, וביחד עם זה כל ספירה יכולה להתמזג עם השני. בכל נקודה שרק ניגע, בכל סדר השתלשלות, מהעליון ביותר עד התחתון ביותר, זה הכלל שחייב לעבוד. עכשיו נחזור לפרשת השבוע. בקורח. אולי נקדים, יש משפט מעניין שרשי אומר. קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? ככה אומר קורח. שאלת השאלה, רשי זורק לנו פתגם. קורח שפיקח היה. הוא לא מגלה לנו
איפה
רואים שהוא היה כזה פיקח? אולי הוא לא היה פיקח. קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? הוא לא היה פיקח, הוא היה שוטה, טיפש, וזהו. מה שלא. קורח פיקח היה, סימן קריאה. שאלת השאלה, איך הוא ראה את השטות הזה? מה אותה? איפה הפיקחות שלו? מזה שרשי לא מגלה לנו סיפורים מפיקחותו של קורח. לא מביא לנו סיפורי מדרש וכדומה. אלא הוא אומר את המשפט הזה, מזה מובן שאת הפיקחות שלו אתה תבין מתוך השטות שלו. בתוך השטות שלו תבין את הפיקחות שלו. מה הרעיון? הרעיון הוא כזה, פשוט מאוד. קורח היה פיקח מאוד. איזה הוא חכם? הרואה. הרואה את הנולד. מה הוא ראה? הוא אמר ש... לא בכוונה מה שרשי מתייחס לשושלת שהוא ראה וכדומה, אלא בעומק הדברים, יותר מזה. כל העניין הזה שדיברנו עד כרגע בעריכות, שיש פירוד בעולם, יש חלוקה ברורה בעולם, וצריך לשמור על הנקודות המפרדות וזה מזה, ביחד עם זה לדעת איך לשלב. הרי יבוא השואל וישאל, כל הפירוד הזה וכל הריבוי הזה, מאיפה זה בא? מי היוצר של כל זה? הקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא, מה הוא? הוא אחדות פשוטה. הוא השם אחד ושמו אחד. הוא אחד. כן, זה השיעור היחידה שלומדים, שהאריכות והאמונה באריכות. כן? הוא אחדות פשוטה. אז האחדות הפשוטה הזו, הוא אחד. כל הריבוי, וכשיצא ממנו בבריאה, 10 מאמרות, כמו שהזכרנו קודם, כתוב עליו, במאמר אחד יכול לברע את זה, ב10 מאמרות, נהיה פירוד. אבל אם יש לך ראייה עמוקה, 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 ואתה רואה בעצם את הנקודה הפנימית, האלוקית, שנמצאת בבריאה, אז אתה לא רואה פירוד. מה אתה רואה? שהכל בעצם נקודה אחת. קורח לא רק ידע את זה, כמו שעכשיו אמרנו את זה בשתי מילים, הוא ראה את זה, הוא חי את זה. הוא היה פיקח הרואה את הנולד, הוא ראה את מה הוא ראה? את הגילוי של עצמות ומהות של הבורא, הוא ראה את זה. מבחינתו הוא אמר את הכל אחד. כשהוא צעק כל העידה, כולם קדושים, הוא ראה את נקודת האחדות שקיימת מצד האלוקות, מצד עצמות של הבורא, הוא ראה כל אחד. אבל מה ראה לשטות זו? יש באמת נקודה כזו, אבל הנקודה הזו לא יכולה להתגלות בעולם. העולם לא כלי עדיין לגילוי כזה. בעתיד לבוא כתוב שיהיה תקופה כזו, שיהיה גילוי של עצמות ומהות של הבורא בעולם, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל כרגע העולם לא כלי לזה. העולם לא כלי לגלות את הגילוי הזה. כרגע העולם בסדר ההשתלשלות הנוכחי חייב שיהיה חלוקה ברורה בעולם באופן כזה שיש עליון ויש תחתון, ובכל אחד מהם יש ריבוי דרגות, וכל אחד חייב להיות במשבצת שלו ובצורה שלו, כמו שדיברנו קודם, גם ברוחניות וגם בגשמיות. ככה היה וכך צריך להיות. אם אתה מנסה, עכשיו בוא נראה מה קורה, אם אתה מנסה להקדים את המאוחר ולקחת עוצמה כזו גדולה של עצמות וגילוי של עצמות הבורא, של השם אחד ושמו אחד, לגלות את זה בעולם לפני הזמן, בעולם לא כלי. אז אתה לוקח עכשיו משהו כזה עליון, ואתה כרגע מגלה את זה, והעולם לא כלי לזה. מה קורה? מה יהיה התוצאה?
שבירה.
מה זה נקרא שבירה?
לא מקבל.
בוא ננתח את המושג שבירה. הרי כל דבר בעולם מורכב מהחלק הגשמי, הטכני, הפיזי, החלק האלוקי שהפך להיות נברא, ובתוך כל דבר בעולם יש גם ניצוץ אלוקי רוחני, שהוא הניצוץ הבורא שקיים בכל דבר. זה הרי כל דבר משולם משתיים. מה קורה ברגע שאני מנסה לדחוס לתוך דבר גשמי עוצמה שהוא לא כלי לזה? מה הפיצוץ? מה נהיה? החלק הרוחני בורח למקומו, והחלק הגשמי
נופל
למטה. זה מה שבעצם קורה. זה מה שקרה. מה קרה? 250 איש שהם היו נשיאי עידה, שיהי מועד, אנשי שם, מה קרה להם?
תתתה
אש, והם התרוממו. ואילו משפחתו של קורח, דתם ואווירם, שהם היו החלק הדיוטה הנמוכה, דתם ואווירם, אנשי מחלוקת בכל מקום, הם היו החלק התחתון, מה קרה להם? נבלעו באדמה. שאלנו קודם בתחילת הדברים, למה זה דווקא היה העונש, ואיך זה קשור למחלוקת? זה תוצאה ישירה של המחלוקת. מה רציתם לעשות? להקדים את המאוחר, להכניס גילוי גבוה יותר מדי שהעולם לא כלי. נהיה פיצוץ. החלק העליון ברח למעלה, חלק התחתון נפל למטה. קורח עצמו, מה קרה לו? קרה לו את שניהם. המדרש אומר, לכן מאוד מעניין, זה אומר זה כתוב במדרש, אבל זה מרומז גם בפסוק. המדרש אומר שקורח עצמו, נשמתו נשרפה ועלתה למעלה, גופו ירד ונבלע באדמה. והמדרש אומר למה? יש ביטוי מעניין. אם הוא היה רק נבלע, היו אומרים ה-250 איש, למה הוא ניצל? ואם הוא היה רק נשרף, היו אומרים דתם ואבירם, למה הוא ניצל? הרבי מדייק בשיחה, מה פרוש? למה כתוב במדרש לשון כאילו הם היו אומרים למה הוא ניצל? למה הוא ניצל? הרי אם הוא נשרף הוא נבלע, בכל מקרה הוא לא ניצל. הניצל הכוונה היא, קורח היה בו גם צד מרומם, היה אדם מאוד גדול, היה לו גם צד שפל, גם נמוך. אם הוא היה רק נשרף, היו אומרים דתם ואבירם, רגע, למה הצד השפל שלו לא התפרק? ואם הוא היה רק נבלע, היו אומרים, ה-250 איש, למה הצד המרומן שלו לא התפרק ועלה? איפה זה מרומן בפסוק? שימו לב, שכתוב בפסוק על הבליעה של האדמה, מה כתוב? מי נבלע באדמה? איך הלשון אומר? כתוב, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם, מי זה אותם? אותם זה דתם ואבירם. ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח, ואת כל הרכוש, וירדו הם וכל אשר להם חיים שעולה. איפה קורח? כל הזמן כתוב, דתם ואבירם, מעל משכן קורח, בלע אותם ואת כל אשר להם, מדובר על דתם ואבירם, על המשפחות, איפה קורח? למה לא כתוב מפורש? כל אחד יודע שקורח נבלע, אבל לא כתוב, ותבלע אותם, ומפורש שיהיה כתוב עם קורח. אז המדרש מסביר כי קורח היה לו את שתי הדברים, הוא גם נשרף והוא גם נבלע. אם אתה ראית כותבת אותו רק פה או רק פה, אז היה כאילו ברור שהוא לא היה בעונש השני. על כל פנים, מה נקודת הדברים ומה המסקנה מזה שצריך להסיק מזה להלכה למעשה? אחדות צריך להיות, אבל אחדות אין פירושו שאני שובר את המעמד של השני. אחדות פירושו שאני משמר את המעמד של השני, וביחד עם זה אני יודע לתת לו את שלו ואת הכבוד שלו, ואז אני אוכל לקבל ממנו גם. אבל אם אני מנסה לשבור אותו או לקחת את המעמד שלי ולומר אני יהיה מעל הכל והוא יהיה שבור, לא לתת נתינת מקום לשני, בשום פנים ואופן לא יכול להיות יהיה מזה שבירת הכלים. זה המתכונת לאחדות, בין אם זה במשפחה, בין אם זה בקהילה, בין אם זה בעם ישראל בכללותו, בין אם זה בין גברים לנשים, בכל תחום בחיים, גם בגוף האדם, בכל תחום בחיים שרק נרצה לגעת, הוא בנוי מפירוד של דברים, והאחדות המלאה תהיה כשניתן לכל אחד את המקסימום שלו ב-100%, וביחד עם זה נדע גם לתת לו משלנו ולקבל ממנו שלו. אם נעבוד בצורה כזו, זה יהיה שלא יהיה חלילה השגת גבול, להפך, לשמור על הגבול, ואז נגיע בעזרת השם לאחדות הנכונה והאחדות האמיתית, ולא יהיה כקורח וכעדתם.